אבל יקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי, מלפני שמעוני, ופיגו לי באפרון בן סוחר. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדו, בכסף מלא יתננה לי, בתוככם לאחוזה לקבר. רש"י אומר, מתייחס למילה נפשכם, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם. מה זאת אומרת אם יש את נפשכם? אומר רש"י, הכוונה היא רצונכם. מה הקשר בין המילה נפש ובין עניין של רצון? אם יש את נפשכם, אומר, יש רצון, כן, נפשכם לרצונכם, ככה הוא אומר. אז צריך להבין, יש שבת ואי נפש. השורש של נפש זה שבת ואי נפש. זאת אומרת, מה זה אי נפש? נח. שבת ונח, כן. אז זה עניין של ואי נפש. העניין של הרצון של האדם, או שכל דבר בעולם, לא משנה. אז יש רצון, ויש הגשמת הרצון, מימוש הרצון. כן. אתה רוצה משהו, ויש מה שאתה רוצה, יש מה שאתה רוצה. הדבר הזה יתקיים. כן. אז זה שבת ואי נפש. זאת אומרת שאם יש את נפשכם, אם יש רצונכם בצורה כזאת, שאני אנפש, שאני אנוח, שהרצון שלי ושלכם יתגשם, כן, זה אחר אומר, במקום רצונכם, אם יש את נפשכם. ראיתי בנפש החיים, הוא אומר, ששם הוא מדבר על נפש, רוח ונשמה. זה נקרא אצל חז"ל, קוראים נרן, בראשי תורה נרן. אז הוא אומר, למה זה נקרא העניין של נפש? נותן משל, למה הדבר דומה? הוא אומר, למזגג. מה זה מזגג? מזגג זה אדם שעושה כלים מזכוכית. עכשיו, איך הוא עושה את הכלים מזכוכית? הוא לוקח צינור מתכת, בדרך כלל, שם בקצה הצינור הזה זכוכית לוהטת, והוא מנפח. המזגג, הוא נושא דרך הצינור חלול, הוא מנפח דרך הצינור הזה, ונוצר כלי בהתאם למה שהוא רוצה, לרצון של המזגג, כן? הוא אומר, זה משל. אני משל לגבי נשמה, נפש, רוח ונפש. מה זה נשמה מלשון מה? נושם. אבל לא מבחינת שהוא נושם, אלא הוא נושם בתוך הצינור הזה. אז זה דבר, שלב הראשון. שלב הראשון זה רצון, אילאי. אין מקום. השלב השני, רוח. הוא מעביר את הרצון הזה לרוח. זה אומר שהנשמה זה כנגד המחשבה והרצון. הרוח זה כנגד הדיבור. למה הדיבור? כי כשאדם מדבר, מה זה מדבר? הפה שלנו זה כלי נגינה, שמעבירים רוח מהריאות דרך ה... מוצאות הדיבור, ואתה שומע מוזיקה כזאת מדברים, דבר פילי כזה, אבל זה רוח, הרוח והדיבור זה אותו עניין. אבל מה זה נפש? שהרוח הזאת היא יוצרת כלי, היא נחה. איפה היא נחה? באותו כלי שהמזגג רוצה לזגג, רוצה והיא נפש, הרוח הזאת נחה לה בזה. אז זה מה שאומר, אם את נפשכם, דהיינו, אם יש רצונכם להניח את דעתי, תודה רבה, תנו לי את המערה. דבר שני, הוא אומר, המכפלה, מה זה המכפלה הזאת? מכפלה, מה זה מכפלה? באופן פשוט, מה זה מכפלה? כפול. בכלל, אנחנו רואים כל העניין של קריאת ארבע, הכל כפול, 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 כפול. מה זה העניין? בוא נראה את רש"י. המכפלה אומר, שני פירושים נותן כאן. בית ועלייה על גבם. בית ועלייה על גבם. פירוש שני, דבר אחר, שכפולה בזוגות. דהיינו, אדם הראשון וחווה, האבות והאימהות. אז זה, לכן נקרא, אני רוצה להתייחס לשני התיאורים, לשני ההסברים האלה, בית ועלייה על גבם. יש ביטוי בחז"ל בני עלייה, יש בני עלייה. רבי שמעון בר יוחאי ובנו, אז הוא אומר שהם בני עלייה, שיש מעט מאוד בני עלייה בעולם. בני עלייה זה אנשים שהם מדבקים בקדוש ברוך הוא, אנשים בעלי, נמצאים במדרגה מאוד גבוהה, נקרא בני עלייה. אבל יש בית, הבית זה החלק התחתון, ואנחנו בני בית, ויש בני עלייה כאלה שנמצאים במדרגה גבוהה. אז זה אומר שמערת המכפלה זה חיבור בין בית ועלייה, חיבור בין שמיים לארץ. המיוחד במערה הזאת שהיא מחברת, הזוגיות הזאת, אדם וחווה, לפני שהם התחתנו הם היו ביחד, מה אתם אומרים? אה? איך אתה יודע? אני בדקתי למה. אברהם ושרה. המקום הזה, כולם מתחברים. וגם אנחנו מתחברים. ולכן קוראים לזה חברון, מלשון מה? חברון. נתחבר. הערבים קוראים לזה אל חליל. אל חליל זה אהוב. מי זה אהוב? אברהם, אל חליל זה גם התחברות. אהבה, כן. זאת אומרת, העניין של חברון, למרות שזה מוצג בזוגיות כולה, כי כל זוגיות זה כלבי יכול פירוד, אבל התיקון של הפירוד זה ההתחברות. ואיפה ההתחברות הזאת? ההתחברות היא במערת המכפלה, של בית ועלייה, של זוגות שמתחברים, ושעם ישראל מתחבר היום, גם רואים את זה בחוש, מתחבר לארץ ישראל. איפה הוא מתחבר? דווקא בחברון. מלכות בית דוד, איפה היא התחילה? בחברון, שם התחילה מלכות בית דוד. חברון זה מקום של התחברות. למרות שיש קושי בהתחברות, ודאי. חברון זה לא עיר פשוטה. גם היום היא לא עיר פשוטה. אבל זה המערת המכפלה. מכפלה היא לשון זוגיות שמתחברים, כן? כפול, אבל הכפול הזה מתחבר. בכלל, כל החיים שלנו זה לחבר. לחבר שמיים וארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הכל מתחיל, כביכול, בבריאה, בזוגיות, אבל המטרה היא לא להישאר בפירוד בין הזוג, אלא לחבר את הכל. והיא ערב והיא בוקר, יום אחד. וביום השני שאין חיבור, לא נאמר כי טוב, לכן גם לא נאמר כי טוב, כי אין שם את ה... כל המשימה שלנו זה לחבר שמיים. סולם שראשו בשמיים, אבל רגליו מוצבות, ארצה, הסולם הזה הוא מחבר שמיים וארץ. אז זה מעלתה של מערת המכפלה. מקום שמתחברים שם. מי שרוצה להתחבר פעם... כן, שבת החברון, רואים שם איך עם ישראל מתחבר, באים רבבות, המון אנשים, באים מכל העולם, לא רק מהארץ, באים שם להתחבר לאבות, להתחבר לארץ ישראל, להתחבר לעם ישראל. חוויה להיות בשבת חי ישראל בחברון. אתה רואה בין עמך ישראל, כל העדות, כל הגילים, כולם ביחד שם מתחברים. נכון שיש גם התנגדות להתחברות, זה תמיד ככה. אבל איך אומרים? סוף ההתחברות לנצח. אנחנו התחלנו בפרק ד' בתענית, משנה ב'. אמרנו שבמעמדות הכהנים נושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום במעמדות, והכוונה היא בשחרית, במוסף, במנחה ובתפילת נעילה. עכשיו, המשנה שואלת, מה זה מעמדות? אלו אין מעמדות, מה זה המעמדות האלה? לפי שנאמר, צב את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי, וכי אך קורבנו של אדם קרב, והוא אינו עומד על גביו. כן, הפרוסידורה בהקרבת קורבן, שמי שמביא קורבן, הוא צריך לעמוד על הקורבן ולסמוך את ידיו אל הקורבן, וזהו, עכשיו, מה זה צריך לשמור? להתקרב אל הקורבן. הרעיון שיש הרבה, מה זה קורבנות? מה המשמעות של הקורבנות? מה העניין של הקורבנות? אז יש לזה הרבה הסברים. אחד ההסברים, שאדם מקריב כביכול את עצמו בקורבן. הוא מקריב את עצמו על הקורבן לקדוש ברוך הוא. אבל במקום את עצמו, אז הקורבן הוא מייצג אותו כביכול בקרבה הזאת. לכן גם הקורבן נקרא משהו להתקרב. קורבן זה משהו להתקרב, כן. אז בשביל להראות שאתה, שהוא מייצג אותך הקורבן, אתה צריך להיות קרוב אליו. אתה צריך לסמוך את ידיו אליו. עכשיו, הבעיה היא קורבן ציבור. איך כל עם ישראל, הרי קורבן התמיד, כמו שהוא אומר כאן, צב את בני ישראל. מי זה בני ישראל? כל עם ישראל. מה, כל עם ישראל יכול לבוא ולשים את הידיים שלו על ראש הכבש או משהו כזה? זה אי אפשר. סדרו, פרוצדורה, שכל העם יהיה מיוצג, בזמן הקרבת הקורבן יהיה לו נציגות. זה נקרא מעמדות, הנציגות הזאת. כיצד, בוא נראה. איך הקורבנות של האדם קרב והוא אינו עומד על גבם? התקינו נביאים הראשונים. נביאים הראשונים, אומרים חז"ל, זה שמואל ודוד. דוד גם היה נביא. אז שמואל ונביא, דוד התקינו תקנה. מה התקנה שהתקינו? חילקו את העם ל-24 משמרות. כל שבט וכל העם התחלק ל-24 משמרות. על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים, של לוויים ושל ישראלים. נציגות, מה שנקרא. כל שבט ושבט היה שולח נציגות, אבל מה? במקביל הייתה חלוקה בשבטים עצמם ובמקומות עצמם, בכל ארץ ישראל. וכל אחד היה יודע, אני במשמר 23 או 11 וכולי, כל אחד לפי המשמר שלו קיבל תג זיהוי כזה לאיזה משמר הוא שייך. הגיע הזמן המשמר לעלות, כל השבוע זה התחלק לשבועות, כאילו זה התחלק, אפשר לומר, לשני חצי שנה. כל חצי שנה מחזור עובר, כן? כי בשנה יש 50 ובערך, זה לא בדיוק, בשנה יש 54 שבועות אם נהיה איתו. הגיע הזמן המשמר לעלות, כהנים ולוויים עולים לירושלים. כן, הם עולים לירושלים, וכאן מביא פירוש, היינו כל הכהנים וכל הלוויים של אותו משמר, עולים לירושלים, כן, כהנים לעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם, וישראל שבאותו משמר, מתכנסים להריהם וקוראים במעשה בראשית. מה זאת אומרת, ומה עם הנציגות שם בבית המקדש? של אותו שבוע היינו כל אלה שלא עלו לירושלים למעמד, שכן המשמר של ישראל לא היו עולים כולם לירושלים, אלא מקצתם אנשי המעמד, ואילו הנשארים היו מתכנסים להריהם ובעריהם, דיינו מבתי כנסיות, ומרבים בתפילה שהתקבלו קורבנות ישראל ברצון, וקוראים יום יום בתורה במעשה בראשית. למה דווקא במעשה בראשית? להודיע על הקשר בין העבודה במקדש וקיום העולם. ואנחנו לא מכירים את הממד הזה, שמקום אחד הוא גורם לקיים את העולם. בית המקדש הוא כמו לב, שהוא מקיים את כל המערכת, כל הגוף. בית המקדש הוא, עבודת הכהנים בבית המקדש, הוא משפיע על קיומו של כל הבריאה כולה. כן, זה אבן השתייה התשתית, הכל מושתת על העניין של עבודת המקדש. אנחנו מכירים את זה באופן תיאורטי, אבל כשבית המקדש היה קיים, היה שם, היה מרכז השפעה עולמי, גם על האנושות, אבל גם כל הבריאה כולה. לכן גם החורבן של בית המקדש הוא, זה כאילו התקף לב של כל העולם. הלב לא מתפקד, כל הזה. גם על זה עצר, כן. אתה רק שתבינו את הפרינציפ, זה כמו היום שיש איזה שדר טלוויזיה שמחזיק את המיקרופון, לא נותן לאף אחד, ויש רק ערוץ אחד בטלוויזיה. והוא מדבר בטלוויזיה. הוא משפיע על כל האזרחים. לא שומע אף אחד, רק שומעים את מי? רגע, אדם אחד, מקום אחד, הגודל האולפן של הטלוויזיה, מהו גודל? בערך? חדר, חדר קטן. חדר קטן, אדם אחד, הוא, כולם, כולם מושפעים ממנו. לכן במשטרים טוטליטריים שמסים מהפכות, הדבר הראשון שהם רוצים להשתלט זה על התקשורת, על הטלוויזיה. למה? זה מקום קטן אמנם, אבל בעל השפעה. סליחה שאני נותן להבדיל את בית המקדש. בית המקדש כל גודלו, כמו האולם הזה בסך הכל. אבל ההשפעה שלו היא עולמית. להדגיש את הנקודה הזאת, היו קוראים מעשה בראשית. בזמן המעמדות. למה? להראות שכל מעשה בראשית, כל הבריאה היא תלויה בעבודת הקורבנות שם בבית המקדש. שזה מזכה את כולם, מחיה את כולם, מקיים את כולם. אז זה הרעיון של מעשה בראשית. בזמן שהם עובדים שם, אחרים היו קוראים במעשה בראשית. אנחנו עוסקים בסגולת ישראל, בדף קוף סמך תת, וריבויי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים, דיינו תרבויות שונות, גם הצורה יש לנו, איך אומרים, גם בצבעי האור אפילו, לא רק באופן רוחני, אלא יש חלוקה של העמים. כל אחד עם הצבע שלו, כל אחד עם המנטליות שלו, עם התרבות שלו, כלולים בישראל ביחד. דהיינו, כמשל אני אתם. אני לא יודע אם ראיתם, התבוננתם פעם בגלגל אופניים. מישהו ראה גלגל אופניים פעם? שפיצים, אתם יודעים מה זה? כל השפיצים מתאחדים בציר. נכון או לא? איך אתה יודע? ראינו, יפה מאוד. זהו מה שאומר. כל השפיצים זה אומות העולם. אבל כולם מתאחדים, כל אומות העולם, במרכז, בציר, בכנסת ישראל. עם ישראל, נכון, זה עם לבדד ישכון, אבל הוא מחובר לכל העולם, וכל העולם מחובר אליו גם. כמו לב וגוף, שהלב מחובר לכל הגוף, והגוף מחובר לכל הלב. זה מה שהוא אומר. כן? הכל חיובי. והמבט השטחי זה נכון. אבל עצם דבר, שהדבר קיים בעולם, אחרת הוא לא היה קיים בעולם. אז גם בניסטר יש שם דברים חיוביים. סליחה? יחסי הגומלין בין אומות העולם וישראל הם מורכבים. לפעמים יש לנו עניין להילחם ברע. אז זה שאתה נלחם ברע זה כבר טוב. אז אם זה כדוגמה, הדבר הוא מורכב. בכל זאת, יש כלל גדול באמונה. כל דבר שקיים בעולם, הוא לא קיים סתם. יש לו תפקיד. גם מה שלא מוצא חן בעיניך, יש לו תפקיד. כולל בעלי חיים וצמחים ובני אדם ואומות ותרבויות. למרות שאנחנו נלחמים בעבודה זרה ונלחמים בזה, אבל עצם העובדה שזה קיים, אחרת אולי היה קיים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם פונקציונלי, הוא לא ברא סתם עולם. עם תפקידים. זה שיש שינויים וחילופים ומאבקים ומלחמות, זה כבר עניין אחר. בכל זאת אומר, ריבוי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים, כלולים בישראל ביחד. אנחנו הציר המרכזי שהכל כלול בתוכנו. יצב גבולות עמים, דהיינו חלוקה הזאת של העמים, למספר בני ישראל, בהתאם לעם ישראל. מתוך כך אנו עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים. אנחנו, עם ישראל, תראו אחרי, שני יהודים שלוש דעות. בגלל הרב גווניות הזאת, שהיא מתבטאת באומות העולם כפי שמתבטאת, ואצלנו זה כאילו מקור הגווניות הזאת. רב גווניות, 12 שבטים. כתוב, למה 12 שבטים? אפשר גם שבט אחד. ואי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. למה שבטי ישראל? למה לא יחד ישראל? השבטיות, הרב גווניות הזאת, זה מצד אחד נראה פילוג ופירוד, ומצד שני זה הרמוניה, זה התאמה. לקחת קצוות ולאחד אותם, זה הגדלות. כן. מתוך כך הם עלולים יותר לפירודים ומחלקות פנימיים, מתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדד מבלי להתערב בין העמים, באין מחסור כל הנטיות והכישרונות השונים, דהיינו, הכל כלול בנו, כרחה, כרח זה עיר, דכולה בית, בעם ישראל נמצא הכל. אומנם חלק בגניזה, חלק בכוח, אבל הכל נמצא שם בתוכו. ואנחנו כאילו יכולים לנהל משהו פנימי בעצמנו, בגלל הרב גווניות הזאת. כרחה דכולה בית, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, שנאמר ממנו פינה, ממנו יתד, הכוונה היא מעם ישראל. הכל כלול בתוך עם ישראל. זאת אומרת, הרבה דברים כלולים בתוכנו, ומתוכנו לכל אומות העולם. וגם אומות העולם זה דבר הדדי, קשורים אלינו, בגלל הרב גווניות הזאת. התורה כולה שמכללת, משון הכללה, תורת השם תמימה, בעוז עצמיות סגולותיה, ובשווי אורחות חייה, את הכלל כולו ואת כל פרטיו, היא אטריס בפני הפירודים. זאת אומרת, כיוון שבאופן טבעי, כביכול, אנחנו במצב של רב גווניות כזאת, וכל כך הרבה פירודים, מה יאחד אותם? התורת השם תמימה, מה זה תמימה? שלמה. נכון שאתה נפגש עם התורה בהתפרטות, אותיות, נושאים, התורה מאוד מתפרטת, אבל יש איזה בריח תיכון שמאחד את כל התורה הזאת. אבל לא רק שהיא מאחדת אותה בעצמה כתורת השם תמימה, אלא היא מאחדת גם את כל האומה ואת כל העולם כולו היא מאחדת. התורה זה תוכנית, זה פרוגרמה שהיא כוללת בתוכה את כל הפרטים. אם יש תורה, אז יש איזה מכנה משותף, או יש איזה משהו פנימי, מאחד, מגמה פנימית שמאחדת את כל הבריאה כולה, את כל האנושות כולה, את כל העם כולו. אבל אם אין תורה, אם אין דבר מאחד, אז יש באמת התפוררות, ויש, ככה זה נראה על פניו. מכל שינוי, זה למה המשל דומה, כשבונים בניין, תבין, הארכיטקט או המהנדס או כל זה, יש לו תמונה כוללת של כל הבניין, יש לו מפות, יש לו תוכנית. פועל הבניין, הוא לא רואה את המפה. אומרים לו, תעשה כאן בלוקים, תעשה כאן איזה... לפעמים הוא לא מבין מה קורה כאן בכלל. מי נגד מי, כמו שאומרים. אבל המהנדס והארכיטקט, המתכנן, הוא רואה את התמונה הכוללת. התורה היא התוכנית בעצם. התוכנית של כל הבריאה, של כל העולם. אז על פניו, כשאתה מסתכל עליו בחברה הישראלית, כמה מפלגות, כמה זרמים, כמה, אפילו בתוך הדתיים, וואי, 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 וואי. יש כל מיני דתיים, שמתם לב. ש"ס, מפד"ל, חרדים, ליטאים, חסידים, חסידים, איזה פירוד. וואי, וואי, וואי. אפילו הקוקניקים כבר התחילו להתפרד. יש להם כזה? לא, יש להם כל מיני זרמים, תת זרמים ותת תת זרמים. אז אדם חיצוני שהוא שטחי, מה מאחד את כל הדתיים האלה? ומה מאחד את כל האומה הזאת שכל כך מופיעה? והוא לא רואה את המאחד. אבל מי שלומד תורה, אז הוא רואה, יש בכל הרב גווניות הזאת, בכל הפירודים האלה לכאורה, יש איזה דבר פנימי שמאחד אותם. והדבר הזה מתגלה דרך, שרואים את רצון השם, גם בקונטרסטיות, גם בניגודיות. אבל זה בשביל צריך תורה, התורה היא המאחדת. הוא גילוי רצון התורה, שבאמת מלכותו בכל משלה. מלכות השם זה רצון השם. הוא בכל מושל, בכל המערכות המגוונות האלה. וזה מה שהוא אומר, כרחה דכולה בי, ממנו כהנה, ממנו נביאה, ממנו שריו, ממנו מלאכיו, שנאמר, ממנו פינה, ממנו יתיר. התורה כולה שמכללת בעוז עצמיות סגולותיה ובשיווי אורחות חיה את הכלל, הכלל כולו ואת כל פרטיו, היא התריס מפני הפירודים. זה נכון. אני נותן תמיד משל לעץ. הגזע הוא השורש מאחד את כל הענפים של העץ. המבנה של העץ הוא כזה שיש לו ענפים ופרטים, אבל יש גזע, יש שורש שמאחד את הכל. מהו השורש שלנו? התורה. מכל שינויי הדעות והטיפוסים, בכמה עניינים רוחניים וחומרים הופיע על ידה הטוב הכללי, על ידי התורה, שמאחד את כולם בכללות קיומה של תורה, מלבד הרשעים המוחלטים, זה על השאלה שלך, שיש רשעים מוחלטים, אני לא יודע מי הם, אבל הוא כותב, מלבד הרשעים המוחלטים, העוקרים בית ישראל, ופורקים עולה העליון ביד רמה. עכשיו אני יודע למי הכוונה. הוא אומר, יש מה שנקרא משומדים. זה נקרא עוקרים בית ישראל. המשומד זה אלה שמתנצרים. זה נקרא, זה באמת הרב קוד אומר, שצריך מאוד להיזהר מהקרב. שהקרב זה חיה מאוד ארסית, מאוד מסוכנת. אז יש לו מנה לי בעין הים, מסביר למה דווקא נחש והקרב, לגבי המתפלל, למה דווקא הקרב? הוא אומר, הקרב זה ראשי תיבות עוקר בית. זה אלה המשומדים. שאותם צריך להילחם איתם עד חורמה, ולא להשלים איתם, עם אלה שמיסיונרים וכאלה שמתנצרים. כדאמר ברויה למינה, רוני הקרא שלא ילדה בנים לגיהנום כבותך, אמרה המסרת ברכות, שריבוי כוחות יפה הוא לאומה בהתאחדם בשורש קיומה בתורה. אבל אם יש כוח שהוא בא להרוס את האומה, על זה צריך באמת להילחם עד חורמה ולבטל אותו, להוציא אותו מן הכלל.